תמיד איתי כל חיי.
פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, בוקר טוב. ערב שבת פרשת וישב, ועכשיו אנחנו כבר מתחילים להתעסק עם יוסף. התעסקנו עם האבות הקדושים, עם אברהם, עם יצחק, עם יעקב, ועכשיו הפרשה הזאת בעיקר מתעסקים עם יוסף. אולי בחלק האחרון כבר נדבר על חנוכה שנמצא בפתח. כבר הכנו, מכינים ביחד את הנרות, את השמן, את מסיבות החנוכה ואת הסופגניות. אבל שוב פעם, ערב שבת פרשת וישב, אנחנו רוצים לנסות להיות אקטואלים ולהתעסק ביוסף. יוסף מוציא את דיבת אחיו רעה. כך מתחיל הפרשה, ויוצא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. מה הוא אמר עליהם? הוא אמר עליהם שהם אוכלים עבר מן החי, אמר עליהם שהם מזלזלים בבני השפחות, ואמר, איך הם מזלזלים? אמר שהם, הוא סיפר שהם קוראים להם עבדים, ושהם חשודים על העריות. צריך לדעת קודם כל, לפני שאנחנו בכלל עוסקים בנושא הזה של דיבתן רעה, בכלל כל העניין הזה של לשון הרע שיוסף, בנו של יעקב אבינו, אחד אפשר לכלול אותו באבות הקדושים, הוציא שם רע לחיו, זה כמובן לא פשוט בכלל, ואנחנו לא יכולים ללמוד את זה ממש כפשוטו. אני הייתי ממליץ באופן אישי לעיין בספר, תחילת ספר פרשת דרכים, הוא מבין ביורים נפלאים מאוד על הנושא הזה של כל הוצאת השם רכיב יכול והלשון הרע, והדיבה הרעה שיוסף מוציא עליו. אבל אני רוצה להתעסק בנקודה קצת שולית בכל העניין הזה של יוסף, שמוציא את דיבת האחים רעה. רשי אומר על אותם דברים שיוסף הוציא דיבה רעה, על מה שכמו שאמרנו קודם, על עבר מן החי ומזלזלים בבני השפחות, וחשודים על העריות, רשי מביא, על שלושת הדברים האלה שהוא סיפר על אחים שלו, הוא לקה בשלושתם, הוא קיבל מידה כנגד מידה, על זה שהוא אמר עליהם שמזלזלים בבני השפחות, שהם קוראים להם עבדים, אז לעבד נמכר יוסף, יוסף קיבל עונש ונמכר לעבד. על העריות, כשהוא סיפר עליהם שהם חשודים חס וחליל על העריות, אז גם על זה הוא לקה, במה? בסיפור אשת פוטיפר. הדבר השלישי שיוסף מספר על האחים שלו שהם אכלו עבר מן החי. במה הוא לקה? מה היה מידה כנגד מידה שהוא לקה בה? כשבאו, כשפגשו אותו, כשהוא הגיע לחפש אותם בשליחות אבא, אז הם לקחו עז, שחטו את העז, וטבלו את הכותונת בדם של העז, וככה שלחו את זה לאבא. ואומר רשי, במה הוא לקה? ששחטו את העז, לטבול את הכותונת, לא אכלו חי, אלא שחטו את העז ואכלו אותו אחרי זה, אחרי שהם השתמשו בדם בשביל להראות לאבא את הסימנים של חיה רעה חלטו. שאל רב חיים שמולביץ, האמת היא שהשאלה הזאת, בשבועות האחרונים ראיתי את השאלה הזאת בשם רב חיים שמולביץ, את השאלה הזאת היה קשה לי באופן אישי הרבה שנים, כשלמדתי את הרשי הזה. מה לקה בזה? אנחנו מבינים מאוד פשוט, כשהוא סיפר עליהם שהם מזלזלים בבני השפחות, שאומרים עליהם, כשהוא סיפר שאומרים עליהם שקוראים אותם עבדים, אז לעבד נמכר יוסף, הוא לקה, איך אומרים, בגדול, באמת מכה מידה כנגד מידה, אבל העריות, על סיפור של אשת פוטיפר, זה באמת לא היה פשוט, זה היה ניסיון לא פשוט, אבל במה הוא לקה? מה זה משנה אם היו אוכלים את זה חי או לא היו אוכלים חי? הם מכרו אותו, מה הם עשו? הם רצו לקחת איזשהו, הם שחטו והם אכלו שם את הבשר, ומהדם הם טבלו את הכותונת בדם, והם שחטו ולא אכלו חי, מה קשור? באיזה מידה כנגד מידה אפשר לתלות פה אחד כנגד השני? אז רב חיים שמולביץ בגאונותו ענה תשובה נפלאה, ואמר, במה הוא לקה? בזה שיוסף מתקרב אליהם ורואה אותם שוחטים עז, ולא אוכלים עבר מן החי, זאת אומרת שהוא גילה שמשהו חשד בהם, זה לא נכון. כשמעמידים אדם על טעותו, ככה יכולים על ידי המציאות, זה המכה הגדולה ביותר. הוא לקה, הוא פשוט קיבל מכה, מנה אחת אפיים, כי ביכול שהוא הכל בהסתכלות הפשוטה שלנו. אם אנחנו רוצים להבין במה יוסף לקה, כשהוא בא וראה את אחים שלו, ונפגש איתה ומחליטים למכור אותו, לשים אותו בבור או למכור אותו, ואז הם טובלים, הם שוחטים עז ולא אוכלים חי, זאת אומרת שהוא רואה מול העיניים שלו שהם לא אוכלים עבר מן החי, להעמיד את האדם על הטעות שלו על ידי המציאות, ככה שאנחנו מראים לו את המציאות מול העיניים, זה המכה הגדולה ביותר. הסבא מקלם בסוף סוף ימיו היה חלוש מאוד, אבל גם בימים בסוף ימיו, בימים שהוא היה חלוש בהם, כשהגיע שבת הוא היה תמיד אוגר כוחות, אוסף כוחות, ומסתובב בשמחה ובהתלהבות, הרבה יותר משאר ימות השבוע. בתקופה הזאת, בסוף ימיו של הסבא מקלם, יוצא עיתון של המשכילים בשם המליץ. העיתון הזה היה ארסי ביותר כנגד התורה, כנגד לומדי התורה, כנגד שומרי המצוות. באו בערב שבת לספר לסבא מקלם, שהעורך הראשי נפטר, הלך לעולמו, שבק חיים. העורך הראשי של אותו עיתון של המשכילים, שבאמת הכניס ערס אדיר, ערס ענק כנגד התורה, כנגד לומדי התורה, וסיפרו את זה לסבא מקלם. הסבא שמע את זה, הוא לא רק שהוא לא אסף את עצמו לקראת השבת בשמחה, אלא הוא נהיה חיוור עוד יותר, והוא היה בעצבות, במידה מסוימת הוא היה בעצבות בשבת, באותה שבת. שאלו במוצאי שבת, שאלו אותו התלמידים שלו, מדוע? למה אתה היית בשבת הזאת יותר עצוב מרגיל? לא היית בשמחה הזאת שאתה אוגר כוחות בשביל השבתות שאנחנו עכשיו נמצאים איתך? ההתלהבות שאנחנו רואים כל שבת, הרי סיפור לך למעשה, סיפור, איך אומרים, סיפור שאמרו לשמח, בוודאי לא להציב אותך, סיפור לך בערב שבת, שהעורך הראשי של אותו עיתון, שכל כך סובלים ממנו, לומדי התורה, בני התורה, אז למה אתה עצוב? אמר להם הסבא מקלם, אני פשוט ניסיתי לדמיין מה קרה לאותו יהודי שעלה לשמיים. כל החיים שלו מה הוא חשב? אין דין ואין דיין, אני יודע הכל, אני יכול לעשות הכל, אני יכול לפגוע במי שאני רוצה. ואז אני יודע, אני מנסיתי לדמיין לעצמי, הוא נפטר, ומה הוא מגלה ברגע שהוא עולה לשמיים? שהכל טעות, זה הרי נורא, אמר הסבא מקלם, זה הרי נורא והיום. זה, אם נקפוץ באמת לנושא הזה של חנוכה, ואנחנו נמצאים בפתחה, בפתחו של חג, של החג הנפלא, של חג החנוכה, גם חנוכה במידת מה, זה ניצחון של האמת על השקר, הרי המעקבים לא רצו להרוג את עם ישראל, כמובן שאחרי זה הדברים התפתחו למלחמה, מלחמת קיום, ומלחמת נפשות, אבל אמן רצה, לאמן לא היה דיונים עם עם ישראל, אמן אמר, אני את כולם, ביום אחד, אני רוצה להרוג את כולם, אותי לא מעניין מה הם עושים ולמה, אני רוצה להרוג את כולם. זה אמן, אבל בחנוכה מה פתאום? להשכיחם תורתך ולהעבירה מחוקי רצונך. ואז התחיל מלחמה. הניצחון הגדול ביותר שלנו מול המתייבנים, מול היוונים שניסו לקחת מעם ישראל ולהעביר מחלק מהיהודים ולהיות מתייבנים, זה ניצחון האמת על השקר. ולא רק זה, השקר הוא באמת דבר שרוב השקר שמסתובב בעולם הוא נוצץ מאוד, הוא נראה כל כך טוב. זה הבחירה שלנו, זה הקושי, זה היצרה, זה הנפלא, היצרה שמראה כמה הוא נפלא וכמה הוא נחמד וכמה הוא נעים. אבל זהו, המעט מול הרבים. הרבה אנשים אומרים לי, שאני משוחח עם אנשים שאינם דתיים, אז הם אומרים לי, אנחנו לא מבינים, תראה את העולם היהודי. העולם היהודי היום, רוב העולם היהודי, לא דתי, לא, אז אולי זה נכון, זה האמת. קודם כל, צריך לדעת שלפני כמה וכמה דורות, זה לא היה כך. רוב העולם היהודי היה דתי. כך שאי אפשר להסביר ולהכריע לפי מה שקורה היום. אבל דבר שני, אם נסתכל על אברהם אבינו, אברהם העברי מצד אחד, וכל העולם מצד השני, אמת לפעמים גם לוקח זמן עד שמגלים אותה. כמו שסיפרתי קודם, וכמו שהבאתי קודם מהסיפור מהסבא מקלם, בעניין הזה של יוסף, כשלפעמים קורה שאדם מעמידים אותו על טעותו ככה על ידי המציאות, המציאות כמו שאנחנו קוראים לזה תופחת על פניו, אבל לפעמים אנחנו קשה לנו מאוד להגיע לאמת, כי השקר הוא חוגג, הוא נראה טוב, הוא נראה מושך. גם בנושא של יידישקייט, של רוחניות, זה עטוף לפעמים. אנשים שבאים אלינו ואומרים לנו, כן, כדאי לנו לעשות כל מיני דברים, כביכול רוחניים, והם עטופים בשקר. זה הכוונה, כשאדם עושה, וזה, אני חושב שהזכרתי את זה הרבה פעמים, וחשוב להזכיר את זה שוב פעם, כשאדם רוצה לעשות מצווה, ותוך כדי המצווה הוא פוגע במישהו, זה לא מצווה הבאה בעבירה, זאת עבירה הבאה בעבירה. אי אפשר, אמת זה אמת אחת. אי אפשר להגיע לאמת, לעשות דבר שהוא אמיתי, שזה מצווה, משהו של בן אדם לחברו. ועל הדרך אנחנו עושים משהו של שקר. כי אם אנחנו עושים משהו של שקר על הדרך, זה אומר שהדבר הזה לא טוב, לא אמיתי ולא נכון לעשות אותו. אז אם נמצא, אם ננסה לסכם את הנקודה, ברשותכם, יוסף לוקה, כמו שרשי אומר, לוקה על כך שהוא מספר על אחים שלו, לאבא שלו, שהם אוכלים עבר מן החי, הוא חושד בהם בכל אופן, ואז הוא לוקה על כך, במה הוא לוקה? מידה כנגד מידה ששוחטים את העז, וטובלים אותה בקוטונת, ולא אכלו את העז במצב חי, אלא שחטו את העז. מה הוא לקה בזה? מה המכה הגדולה שהוא קיבל? הוא ראה את המציאות מול העיניים, הוא גילה שהוא טעה. לא צריך לדבר לפעמים, אתה מראה לבן אדם את הטעות שהוא עושה, לא צריך לדבר שום דבר. לצערנו, אנחנו נראה את זה בפרשות הבאות, שיוסף פוגש את האחים שלו ואומר להם, אני יוסף, העוד אבי חי, ושם כתוב, הם נבלו מפניו, לא פתאום הם נבלו מפניו, הוא רק אמר להם, אני יוסף, העוד אבי חי, אתם הרי מדברים על האבא כל הזמן, נכון? הוא חי באמת, הכוונה, אתם דואגים לנו, מה איתי? הוא לא אמר שום דבר, הוא אמר חצי משפט, אבל המציאות הייתה מפחידה ביותר ומבהילה. אנחנו רוצים רק להתפלל ולייחל, שתמיד האמת תנצח את השקר, והאמת תראה לאור, תצא לאור כמה שיותר, שלא נגיע למצבים האלה שיראו לנו את הטעויות שלצערנו, כולם חוטאים וכולם טועים, אבל שאנחנו נמצא את הדברים, את הטעויות שלנו, נגלה לבד, ושלא יבוא המציאות ותתפח בצורה כל כך קשה על פנינו.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית, עם הרב נחמיה רוטנברג.
מוחי תמיד
הלידה גרמה לבעיות בוורידים? רק המופתע. 03-964-1555.
על הניסים ועל המבצעים האלו לא תרצו לוותר. חגיגת חנוכה בפעמיד סטור ועוד מגוון מוצרי החג ב-8 שקלים. כן, 8 שקלים בלבד למגוון מוצרי חנוכה. כלים לאירוח, מסיבות חנוכה, סביבונים, מוצרי אפייה ועוד ועוד. אז בואו להנות מהניסים והמבצעים שעשו לנו ברשת פעמיד סטור. אל תפספסו. פעמיד סטור, בית שמש, קניון נעימי, ירושלים, גבעת שאול ותלפיות, בני ברק, קהנמן ורבי עקיבא.
חנוכה במוזיאון גוש קטיף בירושלים. תערוכות, גלריות ואומנים לכל המשפחה. פתוח מדי יום בין 10 בבוקר ל-5 בערב. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-6255-456. 02-6255-456. מוזיאון גוש קטיף, כולנו באים. רחוב שערי צדק 5 ירושלים.
מעוז צור ישועתי.
נועם, התחלת? עוד לא הדלקנו.
אבינועם, זרום.
כי נועם ואבינועם תמיד לפני כולם.
נועם אחד, המיני בר שזורם לפני כולם. הוא מוזג לך מים חמים וקרים, מיידית או ללא המתנה, בחול ובשבת. בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין, היזהרו מחיקויים זולים. ועכשיו מבצע, הזמינו וקבלו את מנורת השבת אור לשבת, במתנה, בכפוף לתקנון. אפיקים פתרונות צינון מים, אולם תצוגה ראשי גבעת שאול 40 ירושלים. חיגו עכשיו, כוכבית 8510, כוכבית 8510.
הניסים ממשיכים ברשת פיוק. בלוודר ליטר, גרגוס ליטר, מרז גלן ליבט פאונדר 700 מיליליטר, ון גוך טעמים 750 מיליליטר, וארגז קורונה ב-109 שקלים ו-90 בלבד. כן, 109 שקלים ו-90 בלבד. עד 5 בדצמבר לחברי מועדון בלבד. מוגבל לשתי יחידות. רמת אשכול ירושלים, סנהדריה ירושלים ובמישור אדומים. מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת. הזמינו אתכם לוועדה רפואית בביטוח הלאומי? כדי שתבואו מוכנים לוועדות, אתם צריכים להרגיש בידיים טובות. אנו מזמינים אתכם לבוא למרכזי יד מכוונת ולקבל ייעוץ והכנה לוועדות הרפואיות מרופאים מומחים, וכן סיוע בהכנת התיק הרפואי חינם בלא תשלום. לקביעת פגישה התקשרו כוכבית 2496. יד מכוונת, למצות זכויות בלי עלויות. מרכז יד מכוונת, מייסודו של המוסד לביטוח לאומי.
אי אפשר לתאר במילים את הקושי שחובה משפחה המגדלת ילד אוטיסט בתפקוד נמוך. קושי יומיומי. מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי מברך. מי שיסייע למשפחות הללו, הוא לא יצטרך לכך בביתו. תנו לנו כוח להמשיך לגדל את האוצר שקיבלנו. אנחנו ההורים מסוגלים. כוכבית 5406. מסוגלים. משפחת ילדי האוטיזם. כוכבית 5406.
אליקאי נשמה שנסעת בי, שנסעת בי, תהוי אלוהי.
שוק חנוכה בשוק מהדרין. חגיגת מוצרים ב-8 שקלים בלבד. לדוגמה, עוגות הבית פחושות 400 גרם אוסם רק ב-8 שקלים ליחידה. נייר טואלטה 30 גלילים פריט שני ב-8 שקלים. מרק דגש כנור בטעם עוף קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ליחידה. חג שמח משוק מהדרין.
מחפש את קורס הפרסום קריאיטיב ויחסי הציבור המוביל לציבור החרדי? בוא לבית ספר! שדרגנו את הקורס. מחזור חדש של קורס פרסום קריאיטיב יחסי ציבור עומד להיפתח בשלוחה החרדית של הבית ספר בבני ברק. הצטרפו לבוגרי הבית ספר החרדי העובדים כיום במשרות מרתקות במשרדי הפרסום, בחברות וארגונים ומנהלים קמפיינים כמו שאתם חולמים. לפרטים והרשמה חייגו לבית ספר 03-57-92-111. בית הספר של איגוד חברות הפרסום, מלגות לזכאים 03-57-92-111.
באירועים יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט, שיהיה הכי איכותי. יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם, שיהיה מרכזי. ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, נאות ירושלים, לכבד את הרגעים החשובים לכם.
חיוך בריא ויפה מתחיל בהראל. מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, במיקום נגיש ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301, וגם אתם תתחילו לחייך.
טיפ מהיר שכדאי להכיר. שימוש בשעון בדוד החשמלי הוא רווח כפול. גם חוסכים אנרגיה וגם מצמצמים את הוצאות החשמל. מתייעלים וחוסכים. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית, עם הרב נחמיה רוטנברג.
ערב שבת פרשת וישב, ואנחנו עוסקים ביוסף. דווקא בחלק הזה הייתי רוצה לעסוק יעקב ויוסף ביחד. יעקב, גם כי מתחילת הפרשה, עשה לו קטונת פסים, והתורה מספרת ומעידה, ויקנו בו אחיו. אחים שלו מקנים בו. יעקב מצד אחד עושה קטונת פסים, מחבב אותו, עושה לו משהו מיוחד, וכתוצאה מכך האחים מקנים בו. ואנחנו האנשים הפשוטים שקוראים את הדברים, אנחנו צריכים לנסות ללמוד. יעקב לא הבין את זה שהוא עושה משהו שהאחים יכולים לקנות, אז בוא נפשר, אחים הוא עושה את זה וזה דבר חיובי, אז למה הם קינו, ואפשר לקרוא לזה דברים שליליים שהם עשו כביכול. ננסה קצת ללמוד על הנושא הזה של קנאה, ואולי ננסה להגדיר את הדברים, מה הכוונה קנאת סופרים תרבה חוכמה. בעיר לודג' היה מכהן, מי שידוע, חכימא דיהודאי, רבי אליהו חיים מייזל, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא היה רב של לודג'. בבית כנסת שלו היה נהוג, כמו כל בתי הכנסיות, ברחבי העולם היהודי, העם היהודי הוא באורך, לאורך כל ההיסטוריה, לחלק את כיבודי העליות, את השלישי ואת השישי. טוב, יש בתי כנסיות שאת השלישי מחלקים דווקא לאנשים החשובים ואת השישי פחות, בנוסח ספרד, אצל האדמורים, מחלקים את השישי דווקא לדיינים ולרבנים, אבל בבית כנסת, אצל רבי אליהו חי מייזל, שם בלודג', בבית כנסת היה נהוג שאת השלישי ואת השישי נותנים לדיינים ולרבנים. ואת המפטיר, את העליית המפטיר, נותנים לבעלי שמחה, למי שיש לו יורצייט, יום השנה, הזכרה. האמת היא שכך כתוב גם בהלכה. ואז, הנה יום אחד, אחד מ... אנשי הקהל שהתאשר בתקופה האחרונה, והוא מיד הבין ולמד את האמרה בעל המאה ובעל הדעה. אז כמובן שאם יש מאה, אם יש כסף, אז כמובן שאני בעל דעה גדול ואני יכול להגיד מה שאני רוצה. ואז אותו אחד מהקהל שהתאשר קנה מקום בשורה הראשונה של בית הכנסת. יום אחד בערב שבת הוא מגיע לגבי ואומר לו, אני רוצה בבקשה לקבל עלייה שישי לכבוד היום הולדת שלי, אני מבקש, אני אפילו אשלם על זה. הגבאי אמר לו בצורה מאוד עדינה ונחמדה ונעימה, אדוני היקר, אין אפשרות לקבל שישי, גם אם יש לך 5 פעמים יום הולדת וגם אם תשלם הרבה כסף, שישי הולך לרב, לדיין של בית הכנסת, לדיין של הקהילה. אתה יכול לקבל 50 אם אתה רוצה. טוב, אבל הוא אומר, תשמע, כדאי לך לתת לי שישי, כי אם לא זה לא ייגמר טוב. אבל הגבאי מסור לקהילה ולבית הכנסת, מגיע עליית 50, הוא קורא לו, יעמוד פלוני בן אלמוני 50. עולה למעלה אותו עשיר שזה מקרוב בא, הכסף שלו הגיע לתקופה האחרונה והוא הרים ראש, ניגש לגבי בלי להתבלבל פעמיים ופשוט הפליק לו, נתן לו סטירת לחי, על זה שהוא כביכול נתן לו 50 ולא 60. טוב, הוא ניגש לממשיך, היה כמובן דיבוך, כל בית הכנסת רעש וגרש, הרב כמובן ניגש אליו ונזף בו בנזיפה חמורה, ואז במוצאי שבת ישבו ראשי הקהל אצל הרב לגבי שיצה, מה עושים, מה עושים הסיפור הזה? בן אדם ככה עולה ונותן מכת הגבאי על, על, על דבר שהוא עשה בצורה כל כך אמיתית, נכונה, כך צריך לעשות. הוא יכול לקבל חמישי, הוא לא יכול לקבל את עליית השישי. אחד מאנשי הקהל אמר שם בישיבה במוצאי שבת אצל הרב, לי יש רעיון. אולי באמת אנחנו נטיל עונש חמור על אותו עבריין, על אותו עשיר שהרגיש שהוא באמת מנהל את העולם. אבל יש לי רעיון. חוץ מהעונש החמור, צריך לעשות משהו קבוע. מה? שאל הרב, כולם שאלו, מה, איזה פתרון קבוע יש לך? אמר, אני חושב שבוא נבטל לגמרי את הכיבודים. אין, לא יהיה שלישי כזה, חמישי כזה, כיבודים. כל אחד באמת לפי מה שהוא קונה, לפי מסלול מסוים של זמן, כל אחד לפי רשימה, מקבל את העלייה שלו, אבל לא יהיה כיבוד בבית הכנסת. הרב אמר, כולם חשבו, רצו לשמוע דבר הרב, את רבי אליהו חיים מייזל, שהיה גאון אדיר. אז כולם איתו אוזן לשמוע, היו 100% שהרב יגיד, זה רעיון מצוין, בוא נבטל את הכל, ולא יהיה לנו בעיות אף פעם. אמר הרב, בשום פנים ואופן לא. למה? שאלו את הרב, למה? למה לא? אמר להם, אני אסביר לכם. בכוונה, גם בהלכה מובה, שיש מושג של חשיבויות קודמות, בר מצווה, חתן, יום יוצאית, יום הזכרה, כל אחד, יש בעליות לתורה, נושא של קדימויות, מקודם למה, למה זה כך? הסביר להם הרב, בית הכנסת זה מקום שחשוב שאנשים יקבלו כבוד בו. אנשים, רבנים, צדיקים, דיינים, בעלי בתים שתורמים הרבה כסף, יש להם זכות לקבל כבוד בבית הכנסת. אם אנחנו נבטל את הכיבודים, אומר להם הרב, אנשים יחפשו כבוד במקום אחר. הרי אדם רוצה כבוד. אין מה לעשות. אדם מקנה, ואני חוזר לעכשיו, הרב הוסיף את זה ונתן שיעור בתחום הזה ואמר, ויקנו בו אחיו. אדם מקנה, ככה זאת מציאות. אנחנו נולדנו כך עם המידות האלה. לכל מידה שיש, יש מידה רעה ומידה טוב, שאפשר להשתמש בה לרע, אפשר להשתמש בו לטוב. ויקנו בו אחיו, לפעמים יש קנאה, אבל קנאה שהיא קנאת סופרים, היא תרבה חוכמה. כבוד, אומר הרב, תדעו לכם, אם את הכבוד שכל אדם דורש, אנחנו קוראים לזה אולי בעולם המודרני שלנו, תשומת לב. אין אדם שלא מחפש תשומת לב. מהקטנים, והקטנים זה נראה לנו הרבה יותר בוטה, וכמעט מבקשים את זה בפה מלא מאיתנו, ודורשים וצועקים, ואנחנו כמבוגרים חושבים שלא, מה פתאום, אנחנו לא צריכים את זה. כבוד ותשומת לב, כל אדם צריך, כל אדם, כל אישה, בכל מקום, בכל זמן. חשוב שאת תשומת לב, איך אומרים, נקבל אותה בצורה חיובית, בצורה נכונה, במקום הנכון, בזמן הנכון, בגלל שאומר להם הרב, אם הוא לא יקבל כבוד בבית הכנסת, אז הוא יבוא להתפלל כל יום, זה נכון, אבל הוא יחפש כבוד במקום אחר, הוא ילך למקומות אחרים, הוא יעזור להם, למקומות אולי שליליים מאוד, בשביל לקבל שם את הכבוד, אנחנו צריכים להתנהל פה עם כבוד, וכן, אנחנו צריכים להישאר בני אדם, ולהבין מתי, למי מגיע את הכבוד, ומתי, ואם אותו אחד לא מבין את זה, אם אותו עשיר שהתעשר לא מזמן, וחושב באמת שהכסף, כמו שקוראים לזה בהגה המודרנית, הכסף עלה לו לראש, הוא חושב שכל מה שהוא מבקש הוא צריך לקבל, אז יצטרכו להראות לו באמת להוציא אותו מבית הכנסת, אם הוא לא מבין כמה הוא יכול להשתמש בכסף לכבוד, והוא יוכל לקבל כבוד אם הוא יתרום ויעזור ויסייע לבית הכנסת, עץ חיים היא למחזיקים בה, מי שמחזיק את בית הכנסת, הוא שותף, יששכר וזבולון, יש שותפות, זה לא, הכסף בבית הכנסת, השתתפות כספית, היא השתתפות, כן, יש לזה תוצאה של כבוד, נותנים לזה שורה נאה מאוד, אבל השאלה עד איזה גבול, הרב מקבל את העלייה שלו, האיש הזה מקבל את שלו, החתן מקבל את שלו, בר המצווה מקבל את שלו, וכו' וכו', ויש לי, כמו שאמרתי, זה דברים שכתובים בהלכה, זה, ההלכה נותנת לנו את כל סולם העדיפויות. אז זה מה שלמדנו מהווה, ויקנאו בו אחיו. יעקב אבינו עשה את מה שעשה ליוסף, והוא ידע, יכול להיות מאוד, גם אם הוא לא ידע מיד, הוא ראה שמקנים בו. אבל הוא הבין שלפעמים אם אני אכוון את הקנאה לקנאת סופרים תרבה חוכמה, אולי האחים יבקשו יותר ללמוד איתי, הרי מה שמסופר שיעקב אבינו היה לומד עם יוסף, עד כדי כך שכשיעקב אבינו שלח לקרוא ליוסף, הוא שלח לו את העגלות בשביל להזכיר לו, בשביל לסמן לו, לרמז לו את הנושא האחרון שלמדו ביניהם, את העגלה הרופה. לא תמיד קנאה היא שלילית, זאת אומרת, קנאה היא תמיד שלילית, כשאנחנו לוקחים אותו למקומות השלילים ומשתמשים בו לא נכון, ומקנאים בדברים שאנחנו לא צריכים באמת לקנות. קנאת סופרים תרבה חוכמה, הכוונה בכלל, לעם היהודי, באופן כללי, גם לא בנושאים רוחניים, אבל גם בגשמיים, העם היהודי הוא עם מצליח ביותר בהייטק, בסטארט-אפים, בדברים, בכל מיני המצאות. איך זה בא? ממה זה בא? ממה זה בא? מהטבע של הקנאה. קנאה החיובית. קנאה של קנאת סופרים תרבה חוכמה. מסתכלים, גם אני רוצה, גם אני רוצה. אנשים, ואני גר בחוץ לארץ הרבה שנים, ואני רואה את, באמת, את ה... באופן כללי אני מדבר כמובן. אתה רואה גויים שלא מעניין אותם באמת, הם באמת לא מקנים, אבל זה לא מזיז אותם. כמובן, זה לא מזיז אותם קדימה. הם לא מקנים ולא אכפת להם כלום. אכפת להם מהחיים של עצמם, לא רק שאגואיסטים. לא מעניין אותם, אז הוא מצליח. אני, יש לי את היום הנחמד שלי והשקט. הקנאה לא מייצרת אצלה שום דבר, כי אין לו באמת קנאה. אז אולי אין לו קנאה שלילית, אבל גם אין לו קנאה חיובית. ולעם היהודי יש הרבה יותר כוחות. ולכן העם היהודי בכל רחבי העולם זה ככה, זה מדהים. מעט היהודים שנמצאים בכל קצוות תבל, יש להם את המיוחדות ואת ההצלחה המיוחדת שלהם. למה? כי יש להם את המידת של הקנאה, והיקנו בו אחיו. הם רואים אחרים, וואו, אני גם רוצה להצליח. אז לפעמים אני גם רוצה להצליח, יש הרבה שחושבים שאם אני אזיק לשני ואני אפריע לו ואני יערוס לו, אז יעזור לי, וזו הטעות חמורה כמובן. זה לא רק שזה לא יעזור לך, זה יערוס לכולם. אם אתה רוצה לקנות בו, אתה מקנה בו ואתה רוצה להצליח כמו, אז תחפש איך להצליח. זה אולי ייתן לך עצות, רעיונות, איך לעשות דברים טובים מאוד, בשביל שתגיע הן ברוחניות והן בגשמיות. זה לאו דווקא. כשאומרים קנאת סופרים תרבה חוכמה, חוכמה זה לאו דווקא, זה לא תרבה תורה, לא תרבה רוחניות. קנאת סופרים יכולה להרבות גם דברים גשמיים, גם הצלחה עסקית, ובוודאי ובוודאי הצלחה רוחנית ותורנית. זה מה שלמד מיעקב, שעשה קטונת פסים ליוסף. אחים שלו קנאו בו, אבל קנאה כזאת שיכולה להביא לקנאה הטובה ביותר של קנאת סופרים תרבה חוכמה.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
כל חי והמחלקה לתרבות אורנית חולון מזמינים את הציבור לאירוע חנוכה היסטורי. ישי לפידות מארח אומנים במופע מיוחד לרגל 30 שנות יצירה חסידית, וגם אלעד כהן ויהודה שוקרון בחידון חנוכה אינטראקטיבי בשיתוף הקהל. האירוע יתקיים אם ירצה השם ביום שני כ"ה כסלו ב-8 בערב בתיאטרון חולון. כרטיסים ניתן להשיג בקופת יד לבנים בחולון או בטלפון 03-50-23-001. האירוע לגברים בלבד.
מאפיית אבולעפיה בפתח תקווה, במבצעים מיוחדים לחנוכה. 3 סופגניות איכותיות ב-10 שקלים, וחלה שנייה בשקל. מאפיית אבולעפיה, כשר למהדרין בדץ בית יוסף, הסיבים 19 פתח תקווה, פתוח 24 שעות.
דיגיקל, דיגיקל, ירושלמים מתחדשים בדיגיטל, דיגיקל.
ירושלמים נפטרים מהתור. מהיום, במקום לעמוד שעות בתור, מזמינים תור באפליקציה יישומון ובאתר, ונהנים משירות אישי ובזמן. שירות בעירייה מקבלים רק עם תור.
דיגיטל, דיגיטל, ירושלמים מתחדשים בדיגיטל, דיגיטל.
מעוז צור ישועתי.
נועם, התחלת? עוד לא הדלקנו.
אבינועם, זרום.
כי נועם ואבינועם תמיד לפני כולם.
נועם אחד, המיני בר שזורם לפני כולם. הוא מוזג לך מים חמים וקרים, מיידית וללא המתנה, בחול ובשבת. בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין, היזהרו מריקויים זולים. ועכשיו מבצע, הזמינו וקבלו את מנורת השבת אור לשבת, במתנה, בכפוף לתקנון. אפיקים פתרונות צינון מים, אולם תצוגה ראשי גבעת שאול 40 ירושלים. חייגו עכשיו, כוכבית 8510, כוכבית 8510.
השנה עושים בחנוכה משהו אחר. משרד ירושלים והמורשת מזמין אתכם לפסטיבל חנוכליים. בואו עם כל המשפחה לעיר העתיקה ותיהנו ממיצגים מוארים ועידודיים אינטראקטיביים, שחקנים ומוזיקאים באווירת החג, מופעים, הדלקת חנוכיה מרהיבה, הצגות ילדים ועוד. חנוכליים, ימים שלישי עד חמישי בשבוע החנוכה, כ"ו עד כ"ח בכסלו, מ-5 אחר הצהריים בעיר העתיקה בירושלים. הכניסה חינם.
נשות נתניה, בחנוכה הזה סוף סוף זה קורה. אירוע החנוכה המרכזי לנשים, בהשתתפות האומנית חדווה לוי ולהקתה, הרב יגאל כהן שליטה והרב יצחק פנגר. האירוע יתקיים ביום רביעי 5 בדצמבר בהיכל התרבות נתניה. לרכישת כרטיסים מסובסדים פני עוד היום לקופות ההיכל. אל תחמיצי, אירוע של פעם בחיים. 09-830-8811.
רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב, המרפאה המתקדמת והחדשנית ביותר בבני ברק, 03-619-2885.
סובלים מבעיות בכלי דם, סוכרת או סתימות בעורקים? חבילת נופש רפואי בטיפול במופתא ברומניה בחבילה כוללת. טיסות אל על, בחשרות מעודרת ובליווי רפואי צמוד בחבילת המופתא. טיפולי בריאות בספא מהודר מדי יום ותפריט בריאות מיוחד בשפע ישראלי. לפרטים, התקשרו עכשיו 03-964-1555, 03-964-1555 או ייכנסו למופתא.org והזמינו מקום לקבוצה הקרובה 03-964-1555.
נשות פתח תקווה והסביבה להתעורר ומהר. אגף השכונות מזמין אתכן להפקת שחיינו, המופע החדש והמשותף של האומנית חדווה לוי והסטנדאפיסטית מיכל לויטין. זה קורה במוצאי שבת הקרוב, 1 בדצמבר, בשעה 8 בערב, באולם שרת, רחוב חיים עוזר, פתח תקווה. לרכישת כרטיסים מסובסדים, התקשרי עוד היום, 052-96-86-088.
שלום, כאן חיים ולדר, בעונה הבאה של חבורת תרייג.
מה השעה? 3 בלילה? מי מצלצל בשעה כל כך מאוחרת?
הוא ניגש אל מכשיר הטלפון והרים בחשש את השפופרת.
הלו?
תנחום, זה סבתא אזולאי.
סבתא, איפה את? לאן נעלם?
אני מבקשת, אל תחפשו אותי.
למנועים חייגו
0722-796666.
חיוך בריא ויפה מתחיל בהראל. מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, במיקום נגיש ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301, וגם אתם תתחילו לחייך.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
ערב שבת פרשת וישב, אנחנו ממשיכים וכדאי לנו לעסוק קצת בחנוכה. חנוכה שמתקרב, חנוכה שאנחנו מתחילים להכין את השמן לסופגניות ואת השמן כמובן לנרות, ואנחנו נדליק את הנרות ביום ראשון בערב ביחד. נר איש וביתו, חנוכה על שם מה? אז ידוע, חנוך חף ה' סיימו את המלחמה בחף ה', חף ה' כסלב. חנוכה מלשון חינוך. מה קשור חינוך לעניין? יש כאלה שמסבירים חנוכת המזבח. אני חשבתי מה הכוונה חנוכה על שם חינוך. בחנוכה רואים בצורה מאוד משמעותית את הפסק של בית הלל. הרי אנחנו יודעים שבית הלל ובית שמאי חולקים ביניהם. האם מדליקים 8, 7, 6, 5 עד 1, או הפוך 1, 2, 3, 4, 5? ואנחנו פוסקים כבית הלל. מתחילים בראשון, 2, 3, 4. זה חג של החינוך. הרגיל בנר, הוויין לי בנים תלמידי חכמים. מי שרגיל בנר, יהיה לו בנים תלמידי חכמים. אז פירושים רבים נאמרו, מה זה הרגיל בנר? אבל כאן אני חושב, הרגיל בנר חנוכה, החינוך זה מאוד מאוד חשוב, השלבים. אחד, ולא רק השלבים מ-9, 8, 7, 6, 5, אלא להתחיל תמיד מלמטה. 1, 2, 3, ולא לעקוף. לא לקפוץ מ-1 ל-3, ולא מ-3 ל-6. יש כאלה שמתלהבים ורוצים ומבקשים מהילדים שלהם דברים. רגע, הוא אוחז ב-4, מה אתה מקפיץ אותו ל-6, ל-7? אחרי 4 ב-5, אחרי 5 ב-6. אני חושב שזה גם הכוונה לחנוכה, חג החינוך. דבר נוסף שאנחנו רואים בחנוכה, היוונים מה רצו מאיתנו? אחד מהדברים, אנחנו אומרים בעל הניסים, להשכיחם תורתך. להשכיחם תורתך? איך אפשר להשכיח תורה? אם הייתי אומר שהם לא נתנו ללמוד תורה, אני מבין. בסדר, אז מכאן והלאה, ייפסק לימוד התורה. אבל איפה היא מגיע משפט? זאת אומרת, איך הם יכולים להשכיח תורה? ודאי מאלה שלומדים את התורה, מי שכבר למד משהו, אפשר להשכיח ממנו מה זה מכונה. היום אולי בעולם שלנו, בעולם הכל כך מודרני שלנו, אולי אפשר למחוק משהו מהמוח, מהדיסק של המוח, אולי, אני גם לא חושב. לצערנו, יש חולים מסוימים ששוכחים. אבל להשכיח, איך היוונים השכיחו ממנו, רצו לפחות להשכיח ממנו את התורה. אז כמובן שאני חושב שהפירוש הפשוט זה באמת שבזה שהם רצו להפסיק את התורה, אוטומטי התורה הייתה נשכחת מאיתנו. והיו מגיעים להשכיחם תורתך על ידי זה שהם הפסיקו, רצו שיפסיקו את לימוד התורה. אבל ראיתי לפני כמה שנים הסבר נפלא ביותר מה זה להשכיחם תורתך, וזה גם, אני חושב שמתחבר מאוד לנושא של החינוך. היוונים רצו להשכיחם תורתך. היום, כל התורה כולה, חמישה חומשי תורה, ובעיקר בעיקר התלמוד, יש בו ניקוד ופיסוק. הכוונה היא, הוא ניתן לנו ללא ניקוד ופיסוק, אבל נתאר לעצמנו רגע שהחמישה חומשי תורה, והגמרה, שהיא בעצמה בשפת הארמית, שהיא לא שפה קלה ולא פשוטה, אבל נתאר לעצמנו שחמישה חומשי התורה, והגמרה היו באים ללא ניקוד, ללא פסיק, זאת אומרת ללא ניקוד, הכוונה שלא היינו מבינים איפה הנקודה ואיפה הפסיק. שזה חלק מהלימוד התורה, הלימוד התורני שמעבירים לנו מדור לדור, זה כל הדברים האלה של התורה שבעל פה כביכול, זה הניקוד, הטעמים. בטעמים שבתורה יש דרך אגב סודות אדירים, וגם הרבה פעמים הטעמים שבתורה הם נותנים הסבר למה שכתוב בפסוק. אבל גם בתלמוד יש מקומות רבים שאם לא היינו יודעים איפה הנקודה ואיפה הפסיק, כל לימוד ההלכה שנלמדת מהתלמוד לא היינו יודעים. היוונים באו וניתקו אותנו מהתורה שבעל פה, ביקשו מאיתנו, אל תלמדו את התורה בניגון של החכמים. אנחנו יודעים מי שפעם ראה, יש סרטון מפורסם מאוד של מרן, הרב אלישיב זכר צדיק לברכה, שקם היה קם לפנות בוקר, מה זה לפנות? באמצע הלילה, ב-2-3 בלילה, והיה מנגן את הגמרא. הניגון, הנוסח, אם נקרא לזה ככה, כמו שיש נוסח התפילה, הניגון של הגמרא זה להכניס לנו את הדברים לעצמות, אבל לא רק העניין של להכניס לנו את הלימוד, אלא לתת לנו הסבר. איפה שהנקודה עומדת, ואיפה שסוף הפסוק נמצא, ואיפה שהפסיק נמצא, זה יכול לעשות שינויים עצומים בהסבר של הדברים. וכשהיוונים רצו להשכיחם תורתך, להשכיח את התורה שלנו, על ידי זה שהם רצו להציג בפנינו תורה, בלי ניקוד, וגם כל אחד יעשה את הניקוד איפה שהוא רוצה. שאנחנו לפעמים גם היום שומעים כל מיני זמירות מהסוג הזה, שבואו נעשה, כל אחד יעשה לפי, איך אומרים, 70 פנים לתורה. ודאי שיש מושג כזה, 70 פנים לתורה, אבל צריך לדעת איך להשתמש ב-70 פנים לתורה הזה. אמרתי לכם שזה מחובר מאוד לחינוך, כי אני חושב שבכלל, אנחנו צריכים ללמוד על הנושא הזה של הניגון. מה הכוונה של הניגון? הרבה דברים אנחנו אומרים לילדים שלנו, לחברים שלנו, בעבודה, בכל הסביבה שלנו. אדם כל הזמן שואל, דורש, מבקש, מכל מי שנמצא לידו. הרבה פעמים אנחנו יכולים לבקש ולדרוש את אותו דבר בדיוק, ואפילו לפעמים את אותם מילים. השאלה באיזה ניגון? איפה הפסיק ואיפה סוף, איפה סוף הפסוק? ידוע הסיפור שהיה איזה אדם שלא ידע קרוא וכתוב, ששלח את הבן שלו לישיבה. לאחר כמה חודשים, הבן שלח מכתב לאבא. אבא מקבל מכתב, יורד לרחוב, פוגש את האיש הראשון שהוא רואה ברחוב, מבקש ממנו, אולי תוכל לקרוא לי מה הבן שלי כותב לי פה? אומר לו אותו אדם, הבן אדם הזה שהיה ברחוב באותו רגע, קם על רגל שמאל, היה קצת עצבני, לקח את הנייר ואומר, אמר לאבא, אבא, שלח לי כסף, שמעון. ככה בכזה תקיפות, אבא אומר, ככה הוא כותב, מה בלי שלום, מה שלומך, אני לא יודע משהו כזה, לא רוצה לשלוח כסף. עבר עוד חודש, חודשיים, ושוב הבן שלח, אותו שמעון שלח שוב לאבא שלו מכתב, ושוב האבא יורד למטה לרחוב, עוצר אדם, אותו אדם קם על רגל ימין, נינוח, נעים ורגוע, שואל אותו, מה כתוב במכתב? אומר לו אותו אדם, אתה יודע מה כתוב כאן? אבא, אתה יכול לשלוח לי כסף? תודה רבה, שמעון. אפילו את אותם מילים בדיוק. איך אומרים אותם? הוא אומר, אם ככה הוא מדבר, אני אשלח לו כסף. אבל זה כל החיים שלנו. רבותיי היקרים, זה כל החיים שלנו, לפעמים פשוט המילים. פשוט המילים והניגון. אם אנחנו צועקים או רגועים. אם אנחנו נהיה רגועים יותר, הרבה יותר דברינו יהיו נשמעים, נוכל להשיג הרבה יותר דברים, גם בחינוך, דיברתי על חג החנוכה, שזה חג החינוך, להשכיחם תורתך, אנחנו רוצים שלא יישכח מאיתנו, לא התורה, ולא הדברים שאנחנו רוצים להעביר הלאה. החוכמה הגדולה ביותר זה, פשוט לדבר בנעימות, ולשים את הפסיק במקום הנכון, ואת הסוף פסוק במקום, ואת הנקודה, וכמובן לא להאריך מדי, אבל לדבר בנועם, כמה הדברים יכולים אנשים לפעמים בשביל מילה אחת שהם אמרו בכעס, התחרטו כל כך הרבה זמן שלא היה, שלפעמים אי אפשר לתקן אפילו את הטעות שנעשת. אז זה נראה לי, אפשר ללמוד ככה מהלימוד לחנוכה, אנחנו ממש בפתחה של אוטוטו נכנסים לחג, לחג הנפלא והמאיר הזה, חג החנוכה. אז למדנו אולי לשם של החג, ואיך יכול להיות שהיוונים רצו להשכיח מאיתנו את התורה. והלוואי שאכן ניכנס לחג ונקבל את כל השפע הגדול ואת האור של חנוכה, אבל קודם אנחנו כבר נמצאים בערב שבת, שלכולנו יהיה שבת שלום ומבורך. נודה לצוות המיוחד, לצוות הטכני, למנדי אור, לכל העוזרים והמסעים, ולכם המאזינים, תודה רבה על האזנתכם, שבת שלום ומבורך.
Ahani simia la por con dia la mura. השבוע בפרשה, עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
אחים יקרים, אנחנו כאן מדברי תורתו של הרבי מלובביץ' זצ"ל. הנה, בפרשת וישב, כשהלך יוסף בשליחות אביו לבקר את אחיו הרועים בשכם, מספרת התורה הקדושה שהוא פגש בדרך איש שלא היה אלא המלאך גבריאל בכבודו ובעצמו, ושאל אותו, תגיד לי, היכן אחים שלי? אמר לו האיש, נסעו מזה, כי שמעתי אומרים נלחדות עינה, ועל כך מפרש רש"י על פי מדרשי חכמינו זיכרונם לברכה, שבדבריו אלה ביקש המלאך להזהיר את יוסף לבל ילך אל אחיו החורשים עליו רעה. כשאמר נסעו מזה, רמז לו כי הסיעו את עצמם מן האחווה, ובדבריו נלחד דותיינה אמר המלאך לבקש לך נכלי דתות שימיתו אותך בהם. כלומר, יוסף הוזהר על ידי המלאך כי אחיו מבקשים להמיתו, ואף על פי כן עקב דבקותו באביו ובשליחותו של אביו הלך בכל זאת עליהם. לכאורה יש כאן מסירות נפש מצד יוסף ללכת למלא את ציווי אביו אפילו במחיר של סכנת נפשות. אולם כאן מתעוררות כמה שאלות. ראשית, הלא אביו ציווהו, לך נראה את שלום אחיך והשיבני דבר. ואם יומת על ידי אחיו, הרי שלא יוכל לבוא למלא את עיקרו של הציווי, לחזור לאביו ולומר לו מה שלום אחיו. ולעצם העניין יש להבין מהו ההתר למסור את הנפש על מצוות כיבוד אב, שאינה בכלל שלוש המצוות שעליהם נאמר יהרג ואל יעבור. אמנם יש פוסקים הסבורים שגם במצוות שעליהם נאמר יעבור ואל יהרג, הכוונה היא שאין האדם חייב למסור את נפשו על מצוות אלה, אך אם בחר למסור את נפשו, צדקה תחשב לו. ובכל זאת צריך הסבר מדוע בחר יוסף למסור את נפשו על מצווה זו. ההסבר טמון בדברי הרמב״ם, שגם במצוות שעליהם נאמר יעבור ואל יהרג, הרי אם הוא אדם גדול וחסיד, ירא שמיים ורואה שהדור פרוץ בכך, רשאי לקדש את השם ולמסור עצמו אפילו על מצווה קלה, כדי שיראו העם, כלומר כאשר יש פרצה בנושא מסוים, רשאי אדם גדול למסור את נפשו על אותה מצווה כדי שילמד העם להיזהר בה. וכך בענייננו, יוסף ראה שאחיו לא היו זהירים די הצורך במצוות כיבוד אב, כמו הריגת אנשי שכם שלא לרצונו של יעקב, וכן השנאה ליוסף, ולכן החליט למסור את נפשו למען מצווה זו. דבר דומה אנו מוצאים בעניין חנוכה. על פי מצב הדברים באותם הימים, לא היה שום חיוב על מתתיהו ועל בניו לסכן את עצמם ולצאת למלחמה של כל כך מעטים מול כל כך רבים, חלשים כל כך מול גיבורים של מעצמה גדולה. אולם הם לא חישבו חשבונות ומסרו את נפשם למען כבוד השם, ואז זכו לכל הניסים והנפלאות בזכות מסירות הנפש הזו למצוא את פח השמן הטהור חתום בחותמו של כהן גדול, שמבטא את נקודת היהדות שבה אין שום טומאה יכולה לפגוע, ולהדליק בו את הנרות 8 ימים ולקבוע לדורות את ימי החנוכה, להודות ולהלל לשמך הגדול. שבת שלום ומבורך.
השבוע בפרשה, עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
כל חי תמיד איתי.